תוריים טובים, אחי וריאי. נקדיש את השיעור לעילוי נשמת הרב ציון, מור יוסף. ברוך השם תנחנו בגן עדן. אנחנו זוכים בעזרת השם השבוע לסיים את חומש שמות, בהקל פקודי, פרשות מחוברות. הרבי אומר שבעצם חומש שמות הוא איזה מין... כמו דימוי לאדם עצמו. בהתחלה אנחנו נמצאים באיזה מיצר, הנשמה יורדת לעולם הזה, היא בתוך איזה מיצר, מיצר של הגוף, עד שיוצאים לחירות, שנות הילדות, יוצאים לחירות ממצרי הגוף, ממצרי המידות הקטנות, לעבר מה? לעבר קבלת תורה, זה כמו הגיל בר מצווה, אבל אחר כך בר מצווה זה אירוע חד פעמי, זה לא מספיק, צריך לדאוג שיש שכינה קבועה בתוכנו, לעשות מקדש ושכנתי בתוכם. זה בעצם כל ה... זה כל סיום החומש, עציית המקדש והמשכן, כמו שאנחנו נקרא אצלנו בפרשה. ובאמת, אני חייב להגיד לכם, זה נכון שהרמב״ם אומר, שאין שום, אסור שיש שום הבדל בין אף פסוק ואף אות בתורה. אחות לא תן תמנע, כמו אנוכי השם אלוהיך. נכון? אין, זה נכון. הכל חשוב. בכל אופן, בעל הקורא, הקורא את הפרשה, בתורה, לא, אי אפשר שלא להתרגש, באמת, מהפסוקי הסיום. של הפרשה. נכון, יש שם קודם כל מתואר, איך בני ישראל עושים את המלאכה, ואז משה רבנו מסדר את הכל, זה, ועד, נכון, ויקם, הנה הפסוקים כאן, ויקם את החצר שלי למשכן ולמזבח, ויתן את מסך שער החצר, ויחל משה את המלאכה, שזה כמובן זורק אותנו חזק מאוד, למעשה בראשית. ויחס יענן את אוהל מועד, וכבוד אדוני מלא את המשכן. זה היה המטרה העליונה, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את אלוהים על ההר הזה, השעת שכינה בתוך עם ישראל, במרכז, אבל זה לא... רק אירוע שמגיע מלמטה למטה, עם ישראל פסיביים בהר סיני, משה מוציא אותם, כזה עומדים, זה נעשה מתוך שותפות, מתוך מלאכה, מתוך, הם כאילו נתנו עבודה, ואז הקדוש ברוך הוא משה שכינה על מעשה ידיהם, ולא יכול משה לבוא אל מועד, כי שכן עליו ועלינו כבוד אדם מלא את המשכן, ואז יש כאן שתי פסוקים, שכאילו היינו בכלל, שמים אותם לכאורה בספר במדבר, נכון? הם כאילו לא, יותר מתאים לפרשת בעלותך, אבל הם הפסוקים החותמים את חומש שמות, ובעלו תענן מעל המשכן, יישאו בני ישראל בכל מסעים. למרות שזה עדיין לא, יש לנו עוד הרבה זמן עד שזה יקרה. צריך להגיד את כל חומש ויקרא, ואת חלק מחומש דברים, ועכשיו אנחנו בכלל באלף בניסן, והמסעות יהיו רק בכף באייר. אז התורה רואה כאילו להגיד, תקשיב, רגע, יש פה השראת שכינה בענן, אז אני רוצה רגע לספר לך על הענן, מה הקטע של הענן הזה. אז כמובן, קודם כל, רק שיהיה ברור, הענן הזה בעצם, הענן והאש, הם עוברים מהר סיני, הם היו על הר סיני. ממתן תורה. נכון, כתוב שאש אוכלת בראש ההר, ויש ענן, כי ענן בסוף פרשת משפטים, ועכשיו שנעשה המשכן, אז הענן והאש עוברים מהר סיני, עוברים למשכן. אז מה כתוב? ועלות הענן מעל המשכן, יישאו בני ישראל בכל מסעיהם. כלומר, אם המשכן בנוי, אז הענן מעליו. אם יש איזה תנועה, כמו שנקרא פרשת בעלותך, אז הענן מתחיל תנועה כזאת, ומתחיל ללכת, והם הולכים אחרי הענן, נכון? ואם לא יעלה הענן, ולא ייסעו, עד יום מעלותו. מדהים. ואז מגיע הפסוק המדהים הבא, קודם כל, רק רוצה לומר, שכמו שאמרנו, את הפסוקים האלה, אני חושב שצריך לקרוא בעל הקורא, מי שקורא כאן בתורה, צריך לקרוא אותם בהתרגשות, זה לא פסוקים, כל הפסוקים חשובים, כל התורה כמובן, אבל בכל אופן בא, לזה יש טעמים, לזה יש מנגינה, אתה לא קורא את זה כמו שאתה קורא את אלופי עשיו ואלופי אדום. זהו, בעלות הענן, אם לא, כאילו זה, כענן, יש כאן השראה שכינה, זו התרגשות גדולה. ועד הפסוק האחרון של כל אחר החיתום של החומש, כי הענן אדוני על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. עכשיו, הפסוק הזה הוא פסוק נפלא, שלום אופר, הוא פסוק נפלא כדי להבין, כמו שאנחנו בדרך כלל אוהבים לעשות, איך מדרשים עובדים, נכון? איך מדרשים עובדים. תמיד, לא תמיד, אבל כמעט תמיד, מדרש ייתקל באיזשהו קושי בפסוק, משהו בפסוק לא יסתדר לו, ואז הוא ידרוש. מה לא מסתדר בפסוק הזה? הרי אמרנו שהענן חונה כשהמשכן במנוחה. ואילו כשיש תנועה, אז דווקא הענן הוא לא נמצא על המשכן. איפה הוא נמצא? הולך לדרך שלושת ימים, הוא מסמן להם את הכיוון. ומה כתוב כאן? כי הענן עדולה על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו, לעיני כל בית ישראל. אז צריך לעצור את זה כאן. עוד שתי מילים, בכל מסעיהם. זה לא, זה לא נכון, זה לא במסע. זה לא במסע, זה במנוחה. את צריך להיות לעיני כל בית ישראל בכל מנוחתם, נכון? ובנוחו יאמר, ובנוחו יאמר, שוב אדוני רבבות אלפי ישראל.
יש לך סתירה בועט בסוף הפסוק הקודם.
מה?
עד יום יעלותו, זאת אומרת, הענן חייב לעלות מהמשכן כדי שמתחילו לזוז.
כן, בדיוק. ואז כאן, אז לכן מיד מה אומר רשי? רשי כאן זה רשי שאני מאוד מאוד אוהב, וזה הנושא שלנו היום, בעבודת הנפש, בעקבות אדמור הזקן כמובן, כן, שלא יהיה פה אשליות. אדמור הזקן ציווה עלינו ללכת עם הזמן, לחיות עם הזמן, הזמן זה פרחת השבוע. זה גם הזמן דרשת זמן של מלחמה, ברוך השם, גבורה של ישראל. אומר רשי, לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם, בכל מסע שהיו נוסעים, היה הענן שוכן במקום אשר יחנו שם, מקום חנייתן אף הוא קרוי מסע. שזה הגדרה נפלאה. כלומר, המסע הוא ודאי המסע, המסע זה הדרך. המעבר, התנועה וכו'. אבל גם ההגעה למקום והחנייה איננה מנוחה, איננה הפסקה, איננה, אוקיי, אלא היא חלק מהמסע. היא חלק מהמסע. אז יש מסע שהוא מתבצע בתנועה, עכשיו אנחנו נדבר תכף, איזה מסעות? יש מסעות נפשיים, יש מסעות לימודיים, נדבר על זה אולי בכל הרמות, גם ברמת העולם, גם ברמת השנה וגם ברמת הנפש. כן? יש שלבים שבהם האדם, האומה, מתקדם בתנועה, וזה מסע. ויש שלבים שבהם הוא נח, וזה גם חלק מהמסע. וכמו שאתה לא יכול לכאורה, אתה לא יכול להתקדם בלי שאתה זז, אתה גם לא יכול להתקדם בלי שאתה נח. רק שזה כנראה סוגי התקדמות שונים. אז זה ננסה להם להבין, איך אנחנו מתקדמים כשאנחנו נחים. מקום חנייתן הפוק הרום ממסע, איזה מסע אנחנו עושים? שאנחנו נמצאים במנוחה. מנוחה, עצירה, התבוננות, שזה הרבה, הרבה מאוד מילים. יש, עכשיו אני רק רוצה להגיד למה זה מאוד מאוד חשוב, בעיניי תורות מאוד מאוד חשובות, כי אנחנו נמצאים בתקופה שבה יש לחץ מתמיד להתקדם כל הזמן, כלומר, לעבור לדבר הבא. עכשיו אני לא נכנס כרגע לשיפוט ערכי, כן או לא, זה המציאות פשוט. בסדר, אתה כל הזמן יש לך איזה, מה הדבר הבא? מה זה? ההודעה הבאה, המייל הבאה, המשימה הבאה, האתגר הבא, כל הזמן יש את ה... יש הרבה פחות, הכסף הרבה יותר מהיר, ויש הרבה פחות איזה מין נחת כזאת, זה גם מביא הרבה מאוד ברכה, אני לא מתווכח עם זה, להפך. אני חושב שדווקא בגלל שאנחנו נמצאים בכזאת תקופה, אז יש מקום עוד יותר לדייק את הצורך במנוחה, כדי באמת להתברך מהדברים האלו. פעם לא צריך, מנוחה, כאילו, בסדר, זה מה ש... זה הייתה המציאות, היה הרבה יותר מנוחה, הקצב היה הרבה יותר איטי. בחיים שהם בקצב מאוד מאוד מהיר, בחיים שהם בקצב מאוד מאוד אינטנסיבי, אז האירוע של לדעת לעצור רגע ולנוח, אני לא מדבר רגע על מנוחה, אפילו מנוחה גופנית, בסדר, אפילו ברמה הזאת, שאתם יודע לעצור ולנוח, תכף בין הזמני, ויש לו איזושהי מנוחה מסוימת, הוא מוריד רגע את הקצב, אבל זה לא רק מנוחה גופנית, אלא זה מנוחה מנטלית שנדבר עליה. אז יש תלמיד, אז בואו נתחיל לצעות בדבר הזה, אז קודם כל, מבחינה... אמרנו עולם שנה נפש, אז מבחינת הנפש קודם כל. יש תלמיד של המגיד מקושניץ, שקראו לו הרב איתמר, שם לא עזיק כזה מסובך, משהו מאיזה עיר כזאתי, והוא מביא ציטוטים מרבו מהמגיד מקושניץ. המגיד מקושניץ הוא בעצם תלמיד של המגיד ממזריץ', תלמיד מבוגר מאדמור הזקן, כן, היה קצת. אז הוא אומר בשם רבו, ועל דרך רמז יש לומר, מה שכתוב, על דרך מה שכתוב בספרי הקבלה, שסוד הנסיעות היה כדי להוציא ניצוצות קדושות. כלומר, זו תפיסה מאוד מאוד מעניינת, שכדאי פעם להתבונן בה. אנחנו מברכים על זה כל בוקר, המכין מצדי גבר. האם מישהו יכול לחתום על זה, שאיפה שהוא הגיע בחיים, זה איפה שהוא תכנן? אנחנו מתכננים, אנחנו מגלגל אותנו, מתחתנים, מלמדים ילדים, פתאום עוברים דירה, פתאום מקבלים איזה עבודה, מקבלים איזה מקום, כאילו אנחנו, החיים מתגלגלים, נכון? לא? לא מכיר, כאילו מישהו, אולי יש, לא יודע, בקיבוצים פעם, מישהו נולד בקיבוץ, חי בקיבוץ, מת בקיבוץ, יכול להיות. אבל היום, עוד פעם, הכל מאוד מאוד דינמי. הכל מאוד מאוד זה. אז הטענה כאן היא, שבכל מקום שאנחנו עוברים, אנחנו לא הגענו שם סתם, איבדנו שם משהו. יש שם ניצוץ ששייך אלינו, אנחנו צריכים לעשות שם, לפעמים זה להגיע למקום להרבה זמן, לפעמים זה לעבור שם שנייה אחת, ולפעמים זה להתעכב בו הרבה מאוד. זה הכל עניין של מה אני צריך לחלץ משם, איזה ניצוץ אני צריך לחלץ משם, זה מעניין. זאת אומרת, לא הגעת לכאן בטעות, אתה פה. עכשיו אני אגיד לכם, המחשבה הזאת ליוותה אותנו, את אשתי ואותי, מאוד מאוד עזרה לנו, כי כשהייתי אברך, אז בתחילה גרנו בירושלים, אחרי זה עברנו לרמת בית שמש, קנינו שם איזה דירה, ואז היה דירות שאפשר היה לקנות במדינה דירות פעם. עכשיו אתה, בראש יש דבר כזה שנקרא מוד אברך, מה זה מוד אברך? אני לא פה. אני עכשיו פה, אבל אני עוד שנה, שנתיים, אלך ללמד באיזה מקום, אולי באילת, אולי בקירת שמונה, לא יודע. אז כאילו, נכון, אז אתה כזה כל הזמן במין סטנד ביי, ואני זוכר שככה, בשלב מסוים דיברנו שלא מתאים לנו המצב הנפשי הזה, אמרנו, יכול להיות שעוד דקה לא נהיה פה. אנחנו מתייחסים לזמן שאנחנו נמצאים פה, כאילו זה המקום שאנחנו נגור בו כל החיים. זה היה מאוד בולט, כשעברנו לבית שמש, זה היה, עוד פעם, זה היה שכונה חדשה כזאת, וזה, אז כאילו, אבל השקעתי בבית, הכל גינה, וזה, גרנו שם סך הכל 3 שנים, ואחרי זה הבית היה מוזכר, ואחרי זה מכרנו אותו. אבל הוא היה כאילו, כאילו אנחנו לגור פה כל החיים. וגם קמה שם קהילה, הקמנו, הרבה משפחות, לא, זה, קמנו קהילה, קיצור זה, וזה הייתה מחשבה, שהיא ממש, כי פתאום אתה מבין, שאתה יכול להעביר את החיים שלך בהולד, הרבה תקופות, פה 3 שנים, פה 3 שנים, פה 3 שנים, ואז בסוף, אתה מסתכל אחורה, אתה אומר, כבר 15 שנה, אני לא קונה סלון, כי אני כל רגע אעבור דירה, כאילו, אז סוף החיים שלך, לא ככה. התפיסה הזאת שהוא אומר, שאתה כל מקום שאתה מגיע, יש לך איזה ברכה, איזה ניצוץ, תרכוש שם חברים, תלמד שם, באמת, בתקופה בבית שמש יש לי חבר מאוד יקר, שאני לומד תוך חסידות עד היום, הוא אפילו גר שם פחות ממני, בשנה וחצי שהיינו ביחד, עד היום זה מחזיק. אז אתה אוסף ניצוצות, אז זה לא סתם, זה לא תקלה, אתה חונה באיזה מקום, אומר המשמרת איתמר בשם רבו המגיד מקוז'ניץ, כן, סוד הנסיעות היה להוציא ניצוצות קדושות, ובמקום ששם, מקום סיטרה אחלה למאוד, היו צריכים לעמוד שם כפי הצורך. כן, לפעמים זה שאתה מתעכב, זה כי יש שם הרבה עבודה. וכמו שמעתי מפה קדוש של הרב המגיד, נשמתו עדן, זה הכוונה הרב המגיד מקוז'ניץ, שכל התורה היא נצחית כדוע למשכילים, וכן הוא כל הניסיונות וההרפתקאות של העובד, כולם באמת הם כדי להוציא ניצצות קדושות, ויש לפעמים שהוא עומד בבחינת מקום אחד, הגם שצריך העובד באמת ללך בעבודתו תמיד מדרגה למדה כאן הודעה, יסוד ההתקדמות הוא דבר מרכזי, תמיד צריך להתקדם, ולהיות מוסיף והולך, ולעלות מעלה מעלה, נכון? תמיד אנחנו זה, אז קדימה, אז נתקדם, אז קדימה, אז מה, נכון, אדם מסיים מסכת, מה מיד אומרים לו? נו, מה הספר הבא שאתה מתחיל? שנייה, רגע, יש פה קול אחר. לא מה הספר הבא שאתה מתחיל, אלא תקן רגע אחורה על המסכת שלמדת. תתבונן בה, תיפרד ממנה אולי, תארוז אותה, כאילו, בסדר? עכשיו, תכף אנחנו גם נבין מה, כמה זה גם אפילו רווחי. רק נסיים פה את הזה, כי אגם צריך העובד באמת ללך בעבודתו תמיד מדרגה למדרגה כאן הודעה, עם כל זה צריך לפעמים לעמוד בבחינה אחת, זמן מה, כפי הצורך להעלות הניצצות הקדושות, ושורש העלת הניצצות הקדושות, הוא בסוד הבינה, שהוא סוד התשובה. מה זה סוד הבינה שהוא סוד התשובה? איך אומרים? אומרים לחזור בתשובה. כלומר, והתשובה היא בבינה, כתוב, הם הבנים שמחה, התשובה היא בבינה, כן? אז לחזור בתשובה, לחזור בתשובה זה בעצם, להתעסק בבינה זה בעצם להתעסק בהתבוננות. כלומר, כשאני עובר איזה משהו, ואז אני, בין אם זה עובר תהליך נפשי, מה קורה, נריה? תענוג, האחים הקדושים. כשאני עובר איזה משהו, רבותיי, אני אתן לכם פה עצה טובה, ממש. עצה אימונית, טוב? כשאני עובר איזה משהו, ואני לא רץ לדבר הבא, אלא אני רגע עוצר להתבונן במה שעשיתי. אני חוזר בתשובה, כבר אני חוזר על הדבר עצמו. על איזה דבר? על הכל. על ספר שקראתי, על מסלול שעשיתי, על חוויה שהייתה, כן? אני מגביר מאוד מאוד את ההשפעה, את השייכות ואת החלחול של הדבר בעצמי. אתם מבינים מה אני אומר? תכף, אני, אולי אתם פה שתי דוגמאות, אחרי זה, המדרש אומר את זה בצורה מפורשת. המדרש אומר את זה בעיקר על הקטע הלימודי, אני אדבר דווקא על טיול. מי אוהב כאן לטייל? מי לא אוהב לטייל? מי אולי? מטיילים, סבבה. טיילנו, איפה טיילנו? טיול אחרון, מה אומרים? לאן הלכנו? מה? אין פרט. הטיול, בוא נדבר על הטיול של המכון. הטיול האחרון עשינו את הסנפיר, נכון? עלינו את הסנפיר, יפה, בואו לא עלינו, ירדנו, סבבה לגמרי. מגיע לאוטובוס, פותח עמוד ענן. אמרו שזה הטיול הזה. איפה היינו? מאיפה עלינו, מאיפה ירדנו. מה זה הגובה? רגע, בפעם הבאה אפשר לבוא מפה. נהיה רגע, חוזר על המסלול. חוזר. ברגע שאתה חוזר על משהו, אתה עושה לו, אתה כאילו חוזר עליו בתשובה, אתה מתבונן בו, אתה חונה עליו רגע, אתה אומר, יאללה, קדימה, המסלול הבא, מה הדבר הבא? שנייה עוצר, המסלול הזה, קודם כל, אתה תזכור אותו הרבה יותר, גם את הדרך, גם אם תגיע, נגיע לשם עוד 10 שנים, אני אזכור, אבל גם את החוויה. בסדר? היכולת רגע לעצור, ולשחזר רגע אחורה, מתוך איזה חנייה ומנוחת נפש, את האירוע שעברת, גורמת לאירוע הזה להיות הרבה יותר משמעותי. אתה אורז את זה, ולפעמים זה גם מסלולים ארוכים, טיולים ארוכים, אתה עוצר בסוף, אתה אומר, רגע, התחלנו כאן, הלכנו שם, הנה כאן היה זה, זה, אבל צריך נגיד להסתכל עם מפה, בסדר? כנה לגבי ספר. קראת הספר, קודם כל אני רוצה להגיד לכם עצה טובה, לי יש בטלפון פתק קיפ, ואני רושם בפתק הזה כל ספר שקראתי. סיימתי ספר, אני רושם. קודם כל זה טוב בשביל כמה ספרים וכל זה, אבל זה לא בגלל זה, זה... כשאתה רושם ספר שקראת, אז אתה, קודם כל, הוא יותר זכור, אבל... אחת הייתה טובות אחרי שאני גומר לקרוא ספר, לפעמים גם ספרים שאתה אומר, אני רוצה לקרוא אותו פעמיים, אבל גם אם אתה אומר, אני לא אקרא אותו פעמיים, אני גומר לקרוא את הספר, אני עושה עליו איזה מין חזרה כזאת, עובר כזה, אבל עכשיו כזה, מלמעלה כזה, עובר כזה, כאילו, לקבל רגע את התמונה הכללית, רמת האפקט זה מדהים, זה זמן קצר מאוד, שנותן אפקט מדהים ביכולת לזכור את הספר אחר כך, וזה לא אשר לעבור לספר הבא. אתם יודעים, יש לי כזה רמת ספרים שאני כאילו, ההוא בדרך, ההוא בדרך, ההוא בדרך. אז אתה כבר, יש את הספר שאני רוצה, כאילו, הדבר הבא לעבור עליו. שנייה, סיימת לקרוא איזשהו ספר, תעצור רגע, תן לו איזה חזרה קצרה, לא עכשיו אותו תקרא אותו מההתחלה, אבל דבר כזה על הדפים, זה לוקח 10 דקות, לוקח אחרי דם, משהו כזה, כזה מלמעלה כזה, אתה מסתכל, טק, טק, נוקד את זה, מסוים בניקוד, אבל רמת הנוכחות של זה מאוד מאוד עולה. לכן הוא קורא לזה, סוד הבינה הוא סוד התשובה. זה נכון גם בחוויות נפשיות. אתמול, זכינו, היה לנו אתמול, פדיון הבן לנכד שלנו. ברוך השם, מצווה נדירה, נכון? תודה רבה, ברוך השם. כרם אליה, יגדל, יפרח, יעלה מעלה מעלה, להורים שלו נחת ממנו, וגם לסבא ולסבתא, וגם לסבא רבא ולסבתא רבא. אז... היה פדיון הבן, צאנו עשינו את עצמנו בבית, ברוך השם, הגיעו המשפחה, רק וזה, מקסים. סיימנו, משם, עוד אחרי פדיון הבן, אגיד איזה חתונה, אגיד מזל טוב מאוחר, וכשחזרתי, אשתי אומרת לי, אני מחכה שנסכם ביחד את ה... אמרתי לה, בטח, בטח, מה זה חייבים לסכם? שנייה, אני פה רגע, טיפה נח, נתרקתי על השפה בסלון, אז היום שלחתי לה איזה הודעה, אמרתי לה, אני עדיין מחכה לסיכום. גם כשאתה מסכם אירוע, פדיון הבן זה לא אירוע, אתה כזה, זה לא אירוע גדול, זה לא חתונה, זה לא אפילו לא ברית, אבל בכל אופן, גם שאתה מסכם אירוע, מבחינה רוחנית הכוונה, לא רק האם היה את כל המוצרים שהזמנו, האם הגיעו, אלא מבחינה רוחנית, איך היה, ואיך שמנו לב, ולמה שמנו לב, ומה הרגיש אותנו, ומה שימח אותנו וכולי, אתה גורם לאירוע הזה, לא, יאללה, היה, לפעמים אני פוגש אנשים שבוע אחרי החג, אני שואל, נגיד, שבוע אחרי חנוכה, איך היה חנוכה? מסתכלים עליי ככה, היה חנוכה, מה אתה אומר? זה קורה כשאתה לא אורז משהו. נגיד, הסתיים חנוכה, אז רגע, בוא נארוז. אפילו זה נכון, יש איזה רגע בשבוע, שאני מאוד אוהב אותו, עכשיו בגלל המלחמה, אז לצד זה, משתדל להגיע לבית הכנסת באמירה, להגיד שיר השירים, ואז תמיד בין סוף שיר השירים לתחילת מנחה, יש איזה 3 דקות. 4, לא, 5 דקות לפעמים. מה נעשה בדקות האלו? אני מנסה רגע לשחזר את השבוע שהיה. לעשות חנייה על השבוע. איפה הייתי ביום ראשון, איפה הייתי ביום שני, ולפעמים אני אמרתי, בונה, מה היה ביום שני? שני בערב, איפה, אתה כבר לא זוכר, זה בסך הכל אותו שבוע, עכשיו אין לי את הטלפון לידים, להסתכל ביומן וכל זה, טיפה, כן, יום שני, והחזרה הזאת, כאילו אני אומר לקדוש ברוך הוא, אני עובר על דבר אחרי דבר, אומר תודה, ואז כאילו מחזיר את זה לקדוש ברוך הוא, אבל היא גורמת את הדברים, יותר לחלחל, זה נכון בכל הרמות, גם ברמת המקומות שהיינו, גם ברמת החוויות הנפשיות, גם ברמת הדברים שאנחנו לומדים. תתבונן, תתבונן. אני אתן עוד זה דוגמה, ואז יש הרבה דוגמאות, בעצם הדוגמה קשורה למדרש, בוא נראה את המדרש. אמר רבי שמעון, תלמוד לומר, דבר וידבר, כן, דבר אל בני ישראל, אמרת עליהם, וידבר משה, לרבות אף לאמירות ולציוויים. כל דבר שקדוש ברוך הוא אמר למשה, אז הוא אמר לו את זה פעמיים, יכול אף להפסקות, תלמוד לומר וידבר. כל דיבור זה קריאה, הקדוש ברוך הוא קורא למשה, לדיבור הייתה קריאה ולא הייתה קריאה להפסקות. אז אומר המדרש, וכי מה הפסקות היו משמשות? אז למה צריך הפסקות? ליתן רווח למשה להתבונן בין פרשה לפרשה ובין עניין לעניין. משה רבנו, הוא צריך זמן להתבונן בין פרשה לפרשה, אז הוא צריך הפסקה.
שחשבנו זה שכאילו משה
הביא חלק. בדיוק. אז המדרש אומר, אם משה רבנו היה צריך, ומה אם מישהו שומע פי הקדוש ברוך הוא מדבר ברוח הקודש, צריך להתבונן לפרשה לפרשה ועניין לעניין, על אחת כמה וכמה אידיוט. תעצור רגע, תתבונן. נהיה, שאלה אתה מצא דבר הבא. צור. לומדים סוגיה בגמרא. סוגיה, נגיד, זו דוגמה טובה סוגיה בגמרא. סוגיה בגמרא היא מלאה מלאה בפרטים. אתה מתחיל בגמרא, רש"י, תוספות, ראשונים, אחרונים, כאילו, מגיע עד ההלכה, מסכם, מסכם, מסכמים את זה, מסכם. אחרי שגמרת ללמוד את הסוגיה, בין אם זה בגמרא, בין אם זה הלכה, מהנכון הוא מה לעשות, תעצור רגע ותתבונן, תסתכל אחורה, עכשיו כל הפרטים אתה יודע, תתבונן ורגע, תשאל את הסוגיה, מה את רוצה ממני אבל? מה את רוצה להגיד לי? מה הסיפור שלך? הצירה הזאת וההתבוננות, המנוחה הזאת, היא כמו שאמרנו, נותנת אפקט לימודי ותובנתי הרבה יותר עמוק, מאשר אם היית רץ ולומד עוד איזה משהו, ומביא עוד איזה דעת אחוני, משהו כזה. יכולת העצירה הזאת. וכמו שאמרתי היום, התחושה שלי זה שכל דבר כאילו זה עוד ועוד, להמשיך וזה, להוסיף וקדימה. שנייה, רגע. בוא נתבונן, ניתן רווח בין פרשה לפרשה, בין עדר לעדר. בונן בדבר. הנה ברמת הנפש. בהפסקה, שבין פרשת שקלים לפרשת זכור, עניין, כן, ששקלים, ואז שבת אחת הפסקה, ואז זכור, שהיה שבת, זכור היה, שבת שעברה? אתה היה זכור, הנה, כבר אנחנו, מה? לא, שבת בגלל המלחמה, כן, כן, עכשיו היה פרה, כן, אז יש לנו זכור ופרה והחודש, כן, ברצף. אז יש לנו תמיד הפסקה אחת בין שקלים לבין זכור. אז למה? עניין השקל הוא שהאדם צריך להיות שוקל תמיד מעשיו, כמה פעמים הפסיק בעבודת השם יתברך, ויכיר מי יותר כה, ואז יוכל לבוא לפרשת זכור. אתה רוצה לזכור משהו? תשקול את מעשיך, ואז תעשה רגע איזה הפסקה, תתבונן, ואז יהיה לך זכירה. כן, שהוא בחינת מחיית המלאק שגימת רי הרם, שידע שיפלות עצמו שלא עשה עדיין כלום, ועל זה יוכל לזכות לקץ הגאולה, כי כשתיקח מספר המלאק שהוא רם, מספר שקל נשאר קץ. וזה שאמרו חזל, מה היו הפסקות משמשות? ליתן רווח למשה להתבונן בין פרשה לפרשה. שזה שמתבונן בהפסקה של פרשת שקלים, לפרשת זכור כנל, הוא מקרב קץ הגאולה. מקרב קץ הגאולה, כי אתם יודעים שהמילה גאולה, אני מאוד אוהב להשתמש בה, בדרך כלל שאומרים גאולה, אז אומרים כן, גאולה גדולה וכל זה. כל דבר שאתה מחזיר אותו למקום, אתה עושה לו גאולה. אז אם למדתי משהו, אבל כבר עברתי לדבר הבא, ושכחתי ממנו, אז הוא לא גאולה, הוא בגלות. אבל אם למדתי משהו, ואני דואג שהוא יהיה נוכח. איך? כי אני עוצר ומתבונן בו. וחוזר עליו, וקצת ככה, אז אני הופך אותו לגאול, אני הופך אותו ל... ואז נותן רווח למשה שיהיה גואל לעתיד, כי מה שהיה שיהיה רצה שבות משה כידוע. אז אם כך, ציירנו רגע איך נראית התודעה הנכונה, ברמת העולם, ברמת השנה, ברמת הנפש, מקום מנוחתם הפוקר ממסע, אל תחשוב שאתה מבזבז זמן, אל תחשוב, הייתי יכול להספיק פה עוד איזה משהו, זה לא בזבוז זמן. זה שדרוג גדול מאוד של האיכות של הדבר שכבר פגשת אותו. רק במקום שהוא יהיה כזה above the surface, אתה פוגש אותו ברמה הרבה יותר עמוקה. וואו. בסדר? מקום חנייתן, אף הוא קורא מסע. יש בשנה, יש כל מיני ימים שאני קורא להם ימי בוהו. זה ימים שאתה רק בוהה. אחה. אחה. זה הימים שאחרי יום גדול. לדוגמה, בפרוזים, תתווה באדר. אנחנו מסיימים אצלנו את פורים, את מלא בפורים, אנחנו עושים מלא בפורים, הקהילה, אצלנו בבית, מלא בפורים, סיימים אותו בשנה, סיימנו אותו כמעט באחד בלילה, שכנים סלחו לנו בגלל המלחמה, אז הסכימו, וכל זה, אז זה כאילו פורים, וזה שתייה, וכל זה, למחרת, כל היום אני ככה. אז אני נסע לירושלים, וזה, או יום אחרי החתונה של הילדים. חתונה, ואתה אומר, כאילו אתה צריך רגע לעכל מה היה. שנייה, רגע, בוא נעכל שנייה מה, לכן אני מסכים עם זה, שאתה צריך לבחור כל מיני תאריכים של חתונה, לא תמיד זה בבחירה שלך, אבל אתה מנסה לכוון, חתן את הילדים, אז אחת מהאפשרות זה יום חמישי. אבל אתה אומר, רגע, יום חמישי, אני מהחתונה רץ לאן? שבת חתן, וואו, לא יכול, רגע, שנייה, רגע, תן שנייה לעכל, לנשום, לזכר באורחים, לזכר מה היה, טיפה לדבר, להרים את הראש, ואז להגיע לשבת שמח וטוב להם, נכון? ככה. טוב, אנחנו, היה לנו חתונות, שתי חתונות בשלושה שבועות, אז, אבל הצלחנו, כאילו, בסדר, הצלחנו לימים של בור, שאתה כאילו אומר, היום אני לא עושה כלום, היום אני מתבונן במה שהיה. נזכר בו, נתן לו לשקוע בנפש, נתן לו את המקום הזה. מקום חניתן, זה לא בזבוז זמן. מקום חניתן קרוי אפוא מסע. ההפך מהדבר הזה נקרא גלות הדעת. השפת אמת אומר, הערה נפלאה, הוא מביא את זה כאן, הבאת את זה גם שם האם רמת, פרשת ויצא, שהיא פרשה מאוד מאוד דרמטית, זה פרשה אחת יעקב יוצא, בורח, יותר נכון מארץ ישראל, מתחתן, מוליד את הילדים, את כל הילדים, וחוזר חזרה ליצחק, הכל קורה בפרשה אחת, ובכל הפרשה, תסתכלו בספר תורה, בכל הפרשה אין אפילו הפסק אחד, כלומר, הרי הספר תורה עשוי פרשיות, נכון? פסקאות, כאילו. כל פרשת ויצא היא בלוק אחד כזה. אז למה? אומר השפת אמת, תראו מה אומר את זה, אם ראית, איתה בשפת אמת, בשם המסורה, שבסדר ויצא לא נמצא שום פרשה פתוחה וסתומה, ואין עוד סדר כזה בתורה. לא, בויחי, אתה מתכוון לויחי, שההתחלה, כל הפרשות הם זה, ובויחי את הזה, אבל בהמשך ויחי יש. פה כל הפרשה, דווקא ויצא, אתה רואה איפה זה מתחיל, אבל רגע זה מתחיל, זה שבונג אחד, עד שזה... אז, והטעם, לפי שיעקב, אז טעם אחד, לפי שיעקב לא השיח דעתו מציאתו לחוץ לארץ עד שחזר. הוא היה מאוד מאוד ממוקד, אז זה דווקא מצוין. וזהו ימים אחדים, אבל טעם שני, הכל היה אצלו בהלם אחד. איתה, מה היו הפסקות משמשות איתן רווח למשה להתבונן מפרשה לפרשה? בגלות יש אסתר ואין רווח להתבונן. זה נקרא גלות הדעת. הדבר הזה, הרצוף, שנראה לנו, וואלה, כל הכבוד, יעקב, עושים, וזה, שנייה, זה גלות הדעת. הוא לא היה לו זמן להתבונן, אם אתם זוכרים, למדנו שמרוב שלא היה לו זמן להתבונן, כמעט לבן, גנב לו את המשפחה. מה, מה? כן. כן, בדיוק. יעקב אבינו היה הדעת של כל, של בני ישראל, והדעת היה בגלות. אז זה נקרא דעת בגלות, ורבי נחמן אומר את זה בצורה מאוד מפורשת בשני מקומות, או שלושה מקומות, מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך, ואינם מתקרבים אליו יתברך, הוא רק מחמת שאין להם יישוב הדעת, ואינם מיישבים את עצמם. עכשיו, כשרבי נחמן אמר את זה, לא יודע, מי הבין, מה הבין, מה יישוב הדעת, איך לנו מלא יישוב הדעת, אבל היום זה מובן, אני חושב. הזמינות המתמדת, המעבר מדבר לדבר, חוסר היכולת רגע לשהות, ליהנות, לשמוח, השחות הדעת המתמידות, תהיה, בסוף החיים שלנו זה אוסף רגעים, אני חייב לך, אני קודם כל לדבר על עצמי, כן? אבל אוסף רגעים של הווה, וככל שהנוכחות בהווה היא יותר מוגברת, אז בסוף, כאילו בסוף המדידות החיים שלנו גם באורכם, אבל גם בעומקם, בסדר, אדם חי 120 שנה, עד 120, מצוין, אבל איך חיית את ה-120 שנה? האם כל ה-120 האלה היו... באיזה מין שלו, מים כאלה רדודים, או שכל רגע היה רגע, כל נשימה הייתה נשימה, אפילו שמעתי שמישהו אומר שאנחנו גם לא יודעים לנשום היום, לא יודעים לנשום, אנחנו נשמעים כזה, אחת לכמה זמן, וואו, קח את הנשימה, קח רגע את הרגע, תנשום אותו פנימה, שמח בו, שמח בך. נכון. והוא אומר בשיחות מוהר"ן ממזין, וצריך לזה זכייה גדולה, שיזכה ליישב עצמו שעה אחת ביום. אז בשעת יכולת או חרטה, מה שצריכים להתחרט, כי לא כל אחד זוכה ליישב הדעת איזה שעה ביום. כי היום הולך וחולף ועובר אצלו, ואין לו פנאי ליישב עצמו אפילו פעם אחת כל יום מחייו. על כן צריכים להתגבר ולראות, לייחד לו פנאי, ליישב עצמו היטב על כל מעשיו אשר הוא עושה בעולם, אם כך הוא ראוי לבלות ימיו במעשים אלו. אגב, יכול להיות כן, כאילו, כן, אני מצוין, אני הולך בדרך מצוין, גם טוב, כאילו, מעולה. שאדם יישב את עצמו, זה מה שאני רוצה. כדי זמן למחשבה, הרבה פעמים זה גם מאוד מאוד מול שעושים את זה בטבע, בחוץ, לבד, או עם חבר, לא משנה, אבל הוא מקדיש את הזמן. אז החיים שלך אחרים. חי ורעי, הייתי רוצה שנזכור את זה בתור סטיקר לחיים. מקום חנייתן אף הוא קרוי מסע. אתה מתקדם גם כשאתה חונה. יכול להיות שההתקדמות היא לא ככה, היא לא בציר הזה, אלא היא באיזה ציר? בציר הזה. בציר של העומק. אני אגיד עוד איזה משהו, שהוא, תקשיבו לי, זה היה גילוי, ממש היה פשוט אור גדול. אני חושב שדיברנו על זה בחבורה פעם. אחד מהצירים הכי משמעותיים של התקדמות בחיים, שזה ממש התקדמות, זה לדעת הילדים. כשאדם נמצא בשלב שהוא יולד ילדים, השלב הזה נמשך כמה שהוא נמשך אצל כל משפחה, גם שלא נולד ילד, אבל אתה על הציר, לא נולד ילד, אלא שנקה, וזה, ויש טיטולים, וזה, ותכף יהיה הריון, ועוד, זה משהו, אולי זה הכוח הכי חזק שדוחף את האדם קדימה, זה שלב שנולדים עם הילדים, נכון? זה עוצמתי, זה אנרגיה עצומה שאנחנו בכלל קשה מאוד לתאר אותה, אבל זה אנרגיה, לא? אין אנרגיה יותר חזקה מהדבר הזה של לידת ילדים. יום אחד מגיע הרגע שאתה אומר לעצמך, זהו. אלה הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך. כל אחד מה שקדוש ברוך הוא נתן לו. כל אחד מה שקדוש ברוך הוא חנן אותו, לפי הכוחות, לפי היכולות, לפי הרבה דברים, לא נכנס כאילו, כל משפחה כמה שקדוש ברוך הוא. נכון? זה אחד, זה, נכון, אומרים שלכל אחד צריך להיות חצי בנים, חצי בנות, אבל אנשים עוצרים באמצע, כאילו. תמשיך עד 20, זה יתאזן אותה ישב. לא, צריך, כל אחד לפי הכוחות, זה, יש גם גיל ויש זה, ויש עניינים רפואיים וכן על זה הדרך. מה קורה אז? אני זוכר שהגיע השלב הזה אצלנו, שאלתי, אוקיי, מה קורה? היה פה אנרגיה אדירה, זהו, היא נעלמה? הפסקנו ללדת ילדים? ואני זוכר שהלכתי עם הדבר הזה, מאוד הציק לי, כאילו, מה... קראת את הנפרד, את הנפרד, זהו. מוסרים, זהו, הילד שלך, מי רוצה שידע, מי רוצה זה, מי רוצה, אתה מבין שזהו, אנחנו, אז אתה מעביר הלאה. אז פתאום אין שידע ואין עגלות ואין את כל הסקיות האלה של ה... זה, מעבירים הלאה וזהו. ואז פתאום, אני זוכר שדיברת את זה עם אשתי, אמרת, תקשיבי, זה לא נעלם. זה פשוט החליף זווית. במקום ציר התפשטות, זה נהיה ציר עומק. אתה ממשיך ללדת ילדים, אבל זה כבר בילדים שיש לך. כלומר, הילדים שהכרת אותם, ואין מה לעשות, כשמשפחה יולדת ילדים, אז הילדים תעסוק בהם מאוד מאוד בטיפול, ובאהבה, בחיבוק, אין לך זמן להתבונן בילד שלך בעומק. אבל פתאום שאתה אומרת, אוקיי, זה הילדים, אז פתאום נולדים ילדים חדשים באותם ילדים. זה סוג של חנייה, שאתה פתאום מתחיל להתבונן, יש זמן, לא, אין לידה ואין זה, יש פתאום זמן, ואתה מתבונן. זה אירוע. יישוב הדעת. ולכן הוא אומר, רבי נחמן כאן, אם ככה רואה, מחמת של אדם יושב את עצמו אין לו דעת, אפילו אם יש לו לפעמים איזה יישוב הדעת, אין הדעת המיישב מעריך את זמן אצלו, ותכף הוא מיד חולב ועובר הדעת ממנו, וגם אותו המעט הדעת שיש לו, אינו חזק ותקיף אצלו, כן, אנחנו מיד עוברים לדבר הבא. מחמת זה אין מבינים שטות העולם, אבל אם היה לאדם שכל מיישב חזק ותקיף, היה מבין שהכל שטות והבל. ובמקום אחר הוא אומר, בספר המידות, מי שעושה מעשיו במהירות, בלי יישוב הדעת, נעשה בעל חוב. עכשיו אתם יודעים שזה חייב להיות קשור. נגיד יש באיזה מקום, ראיתי שוורט, שמישהו בעל גאווה, הוא מתגלגל בדבורה. לא זוכר מי אומר את זה, למה? כי מישהו בעל גאווה, הוא כל מיני אומר, איכבין, 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 איכבין זה כמו IM באנגלית. ובין זה גם דבורה. בין, איכבין, נוספתי את דבורה. אתה אומר, בסדר? אז מה הכוונה? הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא אומר לך, שמע, מה זה בעל חוב? הקדוש ברוך הוא אומר, שמע, אני מלווה לך דברים. הלוויתי לך, כל דבר שעובר עלינו זה כאילו הקדוש ברוך הוא ילווה לנו איזה משהו, אבל כדי שאנחנו נפרע את ההלוואה, אנחנו צריכים להתבונן בדבר ולהבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אבל אם אנחנו לא מתבוננים, אם אנחנו לא מספיק מתונים ולא יוצרים רגעי יישוב הדעת וחנייה, אז קיבלנו משהו, אבל לא פרענו, לא הוצאנו ממנו את הפרי, אז אנחנו בעלי חוב לקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו בעלי חוב לקדוש ברוך הוא, אנחנו גם נהיה בעלי חוב בעולם הזה. אבל אם אדם הוא מתון, הוא מתיישב, הוא אומר, רגע, עכשיו רגע אני עוצר, אני שנייה מסתכל, אני רגע מתבונן, אז הוא מוציא את הפרי הראוי מהדבר הזה. נפלא מאוד. הרב שמחה בוני מפשיסחה, גם כן במרחב הזמן, במרחב הזמן, הוא אומר ככה, על פי דברי, זה בכל מבשר, קדושת הרבי רבי שמחה בוני מפשיסחה, על הכתוב, הנה תפחות נתת ימי, וחלדי כעין נגדך. מה זה תפחות? שהוא כמו אדם שמודד 100 אמות חבלים. יש לך חבל שהוא 100 אמות. אתה רוצה למדוד אותו, אז מה אתה עושה? אז לא היה להם מטר. אז אתה כאילו לוקח את החבל, אתה אומר, אוקיי, כל פעם שאני עושה ככה, זה עמה. אז הוא מתחיל, עמה, עמה, וככה הוא סופר. אבל כשהוא מודד, בסוף מה שיש לו מול עיניו זה מה? רק את העמה שהוא מחזיק, את הטפח שהוא מחזיק. אז הוא אומר, שהוא כמו שמודד 100 אמות חבלים, אבל אין לו רק הטפח שיש לו בידו. כן, שנות האדם. מה שעבר עבר, ומה שעדיין עתיד להיות אינו ידוע, ואין לו רק הרגע ההוא. וכאשר יתבונן ויחשוב שאין לו רק הרגע הזאת, אזי, כמה יקר וחשוב בעיניו הרגע הזאת, ויעבוד את השם באהבה ויראה טהורה ודקות נפלא. כן? אז זה גם כן, קצת במונח הזמן. אין לו רק הרגע הזאת, בסדר. זה אמירה נכונה. בכל דבר, גם שאדם הוא פעיל, וגם שאדם הוא מתקדם, וגם שאדם הוא... זה, אז בסדר. תהיה מרוכז מה שאתה עושה כרגע. אבל היכולת לעצור, להסתכל רגע אחורה, לאסוף את הדברים, להרוז אותם, לקרוא להם בשם, לתת להם שם, לתת להם מקום, היא הופכת את מה שעשית לאיכותי הרבה הרבה יותר. המסע שלך הרבה יותר משודרג. בסדר? עכשיו, אני לא יודע אם היה עוד... כאילו, עניין אותי מאוד לדעת איך הרבי מגיב לרשי הזה. כי הרבי הוא, יש לו שתי אהבות, יש לו הרבה מאוד אהבות, אבל הרבי מאוד מאוד אהב את פירוש רשי. כמעט כל שיחה של הרבי עוסקת בפירוש רשי על התורה, ולמה הוא אמר כך, ולמה הוא אמר כך, ומיינה של תורה וכו' וכו', מצד אחד. מצד שני, אני לא חושב שהיה עוד גדול בישראל שדרש התקדמות מתמדת כל הזמן, בצורה שיטתית, לא משנה מי דיבר איתו. אפשר לראות את זה בכל מקום שאתה פוגש את הרבי, בכל איגרת, בטח מוסיף, בטח ימשיך, בטח יוסיף, לפלא שלא הודיע לי שהוא מוסיף ומתקדם, ידוע הסיפור על הרב שטיינזלץ ששלח לרבי שהוא עשה מלא דברים, הוא כותב את הפירוש של התלמוד ואת הפירוש של התניה, וישיבות הקים ישיבות ברוסיה, וישיבות בארץ ישראל, והוא לא עומד בהכל, אז על מה לוותר? אז הרבי ענה לו, ימשיך לעשות כל מה שעושה עד עכשיו, ויוסיף עוד אחרים. אז הוא הבין שיותר אין לו מה לשאול, כאילו, הוא היה אומר שאצל הרבי זה כמו הסיפור עם הרב והאיזה, נכון? אחד בא לרבי, אומר לי מקום בבית, בוא תכניס איזה, מכניס, אחרי שבועה אמא, עכשיו תוציא אותה, איך? אה, מצוין, מלא איזה. אצל הרבי זה אותו סיפור, אבל קצת שונה, אומר לך תכניס איזה. אחרי שבועיים אתה מגיע, אומר לך, עכשיו תכניס גם את הפרה. אחרי שתכניס גם את היהודי, יאו לי עדך, בשלום סדר, הבנתי, אני עוצר פה, אני... כל הזמן הוא דורש התקדמות, כל הזמן. נכון? לא לנוח, לא לשקוט, מה זה הדבר הזה? צריך להוסיף ועוד, וכל הזמן מבצעים ומבצעים. אז מה הוא יעשה? מה הרבי יעשה עם הרשי הזה? שאומר שמקום מנוחתם קרוי אפוא מסע. אז קודם כל, אנחנו כבר ענינו קצת. המנוחה זה לא בטלנות, אלא המנוחה לוקחת את המסע הקודם שלך, והופכת אותו למשמעותי, לזכור, לעמוק יותר, למחלחל יותר, לבעל ערך, לבעל משמעות. שווה, שווה. בסדר? אתם יודעים שמי שלא יודע לטייל, מטייל מהר. נגיד שביל ישראל, כן? אז מי שלא יודע, אני, חבר צעירים בעיקר, עשיתי את השביל בחודש וחצי. זה אומר שהוא לא נהנה מכלום, שהוא רץ את השביל, כאילו תחרות לא יודע מול מי. מי שיודע לטייל, מטייל בנחת, נהנה מהנוף, עולה מדי פעם לאיזה כיפה, מסתכל איפה היה, איפה היה, צורע, נפעים באיזה אמצע הטיול, היום אנחנו פה. אנחנו היום לא מתקדמים, היום אנחנו יום שלם פה, נחמד לנו פה. ואז השביל ישראל ייקח לו 4 חודשים ולא חודשיים. היה שם. זה, אז זה דבר אחד.
הרבה דברים של אנשים שכאילו עושים מהר דברים,
סיטי, כן. לא תהיה, אל תהיה, אלא סיטי. אבל, ואתם יודעים שהרבי פעם, החסידים קנו לו כזה כיסא. כזה, אתם יודעים שהוא לא יצא ליום חופש אחד מימיו. אין, לא היה לו. הוא אמר, אם אתם הייתם עובדים, הייתי יכול להיות בחופש. כמו שאתם לא עובדים, אז אני צריך. ופעם החסידים קנו לו כזה כיסא, אז הביאו את זה אליו הביתה, נכנס לכיסא, ישב עליו דקה וחצי, אמר, יצאנו ידי חובה דאצ'ה. דאצ'ה זה כאילו הבית נופש של האדמו"רים. המשיך ל... אז מה הרבי עשה? אז כאן זו שיחה של הרבי, הדבר הזה. תראו, זה קצת ניואנס שונה ממה שאנחנו דיברנו, אבל ישלים את הכל. בסיום הפרשה, אחר שהתורה מספרת שלא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, ישכן עליו הענן, נאמר, ובעלות הענן מעל המשכן יישאו בני ישראל בכל מסעיהם, כי ענן השם על המשכן יומם לעיני כל ישראל בכל מסעיהם. צריך להבין, מה שהייחוד בין סדר המסעות, שדווקא בעלות הענן ניסו, עם תוכן הפרשה כאן, כמו שאמרנו, זה הרבה יותר מתאים לשים את שני הפסוקים האלה בכלל בפרשת איפה? פרשת בעלותך, מה זה קשור פה? פה זה מדבר על השראת שכינה. פרשת בעלותך, שמדברים על מסעות, תביא את הפסוקים האלו. וצריך להבין מה השייכות שבין סדר המסעות עם תוכן הפרשה כאן, המדבר אודות השראת השכינה במשכן. ויובן על פי דברי רשי בסיום הפרשה. בכל מסע שהיו נוסעים, היה הענן שוכן במקום אשר יחנו שם. מקום חנייתן אף הוא קראו ממסע. לפי שבמקום החנייה חזרו ונסעו, לכך נקראו כל המסעות. התורה מוסיפה עוד את עניין המסעות, לאחר שמדובר השראת השכינה, בכדי ללמד, שאפילו בחנייתן, חנייה על פי תורה, ועד שכמן דקביעו לא דמי, ויתרה מזה היה הענן שוכן במקום אשר יחנו שם, כן, כלומר, הענן אומר להם לחנות, הייתה יכולה להיות כסל כדעת, תח לרורה, להישאר באותו מקום ולנוח, כי הגיעו תחית השלמות. מלמד אותנו התורה, שגם בשעת החנייה צריך לדעת, שאחר כך יהיו ועלות הענן ניסעו, צריך להמשיך בנסיעה ועלייה למדרגה נעלית יותר. כלומר, תכלית החנייה היא לא רק אחורה, היא לא רק אחורה, לקחת את מה שהיה ולהנחיח אותו בצורה הרבה יותר עמוקה, אלא להגיד, אוקיי, בסדר? עצרתי, יש פה איזה חנייה, זה אומר שהדבר הבא שאני אמור לעשות, כבר לא אמור להיות כמו הדבר הקודם. זה לא more of the same, אני אמור להתקדם. החנייה מאפשרת לי להגיד, אוקיי, זה היה הדבר עכשיו, נגיד עכשיו אנחנו סוף זמן חורם, זה חנייה כלשהי, פסח, עבודה גם, החנה, בכל אופן, אוקיי, קיץ אני, אז אני רוצה להוסיף. דווקא ההפסקה מאפשרת לך לייצר איזה מין שלביות כזאת, שהדבר הבא שאני אעשה הוא כבר יהיה ברמה יותר גבוהה, במעמד יותר גבוה, וכן על זה הדרך. אז החנה היא גם, הולכת גם לאחור וגם לקדימה. ולמד אותנו התורה, שגם בשעת החניה צריך לדעת שאחר כך יהיה בעלות על הניסאו, צריך להמשיך בנסיעה ועלייה למדרגה נעלית יותר. אגב, כשהרבי ישב שיבה על הרבנית חיה מושקה, שנפטרה בתו שין מם ח' כף ב' בשבט תו שין מם ח', זה שבעה ימים שהוא לא עשה כלום, כן? כלומר, ישב שיבה. אז הוא לא לימד ולא זה. והחסידים ככה לא... מה יהיה אחרי זה? הוא יצא משם מהשיבה כמו קליה, עם מיליון רעיונות ומבצעים, ואז הוא התחיל גם לחלק דולרים, לעמוד ביום ראשון על הרגליים שלו 8-10 שעות כדי לחלק, זה התחיל אז, אחר. כאילו, אוקיי, היה פה איזה חנייה, הסתיימה תקופה, כי הוא אמר ש... אני קשור לחסידים דרך הרבנית. אז עכשיו התקופה אחרי הסיפור הזה צריכה להיות הרבה יותר. הוא היה כבר בן 88 בגיל הזה, כלומר זה לא שהוא, פתאום הוא נזכר, צריך לעשות משהו עם החיים שלי. הוא כבר... אז אפילו המדרגה הזאת, כמו את משה רבנו שצריך רווח בין פרשה לפרשה, אז כן, יש כאן איזה הפסקה, איזה רווח, איזה מעבר בין תקופות, התקופה הבאה צריכה להיות עוד יותר, עוד יותר. נשבענו לגדול, היי וראי. והחנייה עוזרת לך להגדיר שהתחנה הבאה צריכה להיות גדולה יותר. לפעמים גדולה יותר במשהו אחד, אבל גדולה יותר. ויתרה מזו, עד כדי כך מוכח עניין הסיעה, שגם מקום חנייתה נפו קרוי מסע לפי שמקום החנייה חזרו ונסו לקחת נקרו מסעות, גם בשעת החנייה עצמה, ובכל החניות כולם, חנייה קטנה או חנייה גדולה, אפילו החנייה האחרונה מעבר לירדן, גמר המסעות במדבר, ומתיישבים כבר בארץ ישראל, ארץ נושבת, צריך ליהודי להרגיש שממקום החנייה חזרו ונסעו, ואז שהחנייה עצמה קרויה מסע, כי היא לא חנייה, אלא מקבלת תוך הנסיעה להמשיך לעלות. והטעם הזה הוא כי זה חנייתן, זה לא חנייה רגילה, נכון? אומרים ירושלים, עיר בדוד חנה, דוד היה האחרון שמצא בחנייה בירושלים, אז אין חניות בירושלים, זה נכון? אז זה לא חנייה רגילה, אלא חנייה של יהודי, שנדרש ממנו שתמיד יהיה מהלך מחיין אל חיין, ועד בהליכה האמיתית שהיא לא בערך, אז החנייה משמשת אותך, גם אנחנו דיברנו רוב השיעור על האחורה, איך אתה מפנים יותר, שייך יותר, עמוק יותר, אבל גם קדימה, כי אתה אומר, אוקיי, זה לא יכול להימשך אותו דבר, משהו כאן צריך להשתנות, משהו כאן צריך להתקדם, משהו כאן צריך להוסיף, משהו כאן צריך להיראות אחרת, ונכון, זה בעצם, זה... בדיוק, ואז היום, נגיד, זה יום הולדת של אדם, הוא סוג של מקום חנייה כזה, אתה אומר, אוקיי, איך השנה הבאה נראית, מה זה? כן, כן. זהו, על זה כתב אלתרמן את השיר, ליל חנייה כנראה, ליל חנייה, ליל זמר, ליל שחקים, נכון? בדיוק, שנזכה לזה, בעזרת השם, ללכת מחיל אל חיל ולדעת את סוד החנייה, אמן ואמן. 5:15 כוס חכמנו.